שומעים? גלץ הסקטים.
אחד מאותם שבועות שפתאום אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, עוד שבוע עבר ואז מה? עוד היה קורא נתן דרטנר בלגזית, עד כאן התוכנית, מעכשיו מוזיקה, נשתמע.
אנחנו לא ניפול לזה, אנחנו חייבים, אבל בדיוק סיפרנו לענבל, נספר גם לכם שישבנו שנינו בשבת שעברה בבוקר,
שנינו זה אני ואת.
כן, נתן ואני. והיו עוד אנשים לידע, זה אירוע שלפעמים חוזר על עצמו, והרבה פעמים כולם איכשהו הולכים, ואנחנו עוד נשארים לשבת, כי אנחנו כמו הבדיחה לאסירים בכלא, שיושבים שנים, ואחר כך בשער עוד אומרים, מה, אז מה אתה אומר, מה? ולא היה לנו כוח.
לא, בדרך כלל יש לנו כוח,
כן, אנחנו
עוד שעה לבד מלרלרים.
נכון, עושים תוכניות בלי מאזינים, מה שנקרא.
אגב, מהטובות יותר.
מהטובות, כן.
שם אפשר להגיד הכל.
בדיוק. והיינו...
לא אמרנו כלום בקיצור.
אופרת שנדבקת לרצפה מגנטית, זו התחושה. כל צעד שאני זוכרת שכשהבת שלי התחילה ללכת, אז היה שלב שאתה אומר, נו, צריך לקנות לה נעליים, וזה, יש הרבה פעמים אצל, כשאתה מגדל ילדים קטנים, יש תחנות שהן נורא מסמכות. ולקנות הנעליים הראשונות זה מין, אני זוכרת שזה זה רק שמח, זה בלי דאגה, זה לא כמו כיתה א', שזה, או, אתה יודע, שאתה אומר, איזה יופי, כיתה א', אוי, אבל מה יהיה, ועכשיו...
דרך אגב, זה נורא מעניין, כי נעליים, לא יודע למה, זה מאוד משמעותי לילדים, יש להם איזה חן...
אז זהו.
להבדיל מחולצה או מכנסיים
שקנית
להם. נכון,
נעליים זה בכלל עניין.
עכשיו, הנכד שלי הגיע השבוע ונכנס... לבית ואומר, סבא אני עם סנדלים היום, כאילו זה היה האמירה הראשונה שלו,
נכון,
זו הייתה האמירה הראשונה,
וואלה לא חשבת, נעליים זה,
נעליים
כן.
זה משהו,
נכון,
לילדים.
אז בקיצור אני זוכרת ממש את החנות שהלכנו ושמנו לה, ואז היא קמה והיא הלכה, הרימה את הרגל, כמו פיל, אתה יודע, הרימה את הרגל נורא גבוה והורידה אותה, הרימה את הרגל הזה, אז קצת אני מרגישה ככה בלי השמחה של ילד בן שנה. רק את ה...
שהצעדים כבדים, כן.
הכל, כל פעולה שאני צריכה לעשות...
אבל אני רגוע בדבר אחד.
כאילו יש לי אופרת באיברים, ולא יודעת, אולי...
אני רגוע בדבר אחד.
ש?
האמריקאים, הממשל האמריקאי הודיע לאנשי השגרירות...
כן.
לא לטייל מחוץ
לא
לתל אביב.
לא לצאת, כן.
באר שבע... בירושלים.
כן.
מה קורה עם חיפה? אני מודה שאם הייתי חיפה הייתי מודאג למה זה לא הוזכר, אבל...
ואיפה אני בראשון שני?
בחיפה.
לא, בבאר שבע. עכשיו חסר לי הגישור על החלק בין תל אביב לבאר שבע. כי אני יכולה לא לצאת מתל אביב, אני יכולה לא לצאת מבאר שבע, ועדיין אני צריכה לעשות את הדרך.
אז אני אגיד לך משהו.
אותה כנראה אסור לעשות.
הייתה לי הרצאה בלהבים. השבוע.
אוקיי, כן.
נגמרה הרצאה, אנחנו יוצאים, ואני ככה מדבר עם אנשים בדרך לאוטו, על ההרצאה ועל הנושאים שעלו, היה כאילו אחלה שיח, ופתאום אני שומע, בו, 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 עכשיו, אחד אחרי השני, והם לא מגיבים, הם ממשיכים לדבר איתי, כעולם כמנהגו נוהג, אני אומר, הפיצוצים האלה, מה זה? אמרו לי, זה עזה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן. ואז הסתבר למחרת שבאמת התחילו עוד פעם להפציץ במרכז, הייתה באמת פעילות. ואני מסתכל ואומר, אתם יודעים, זה המקום היחיד בעולם שיש טקסטים כאלה. אין בעולם דבר כזה.
טוב, אין בעולם כמעט שום דבר. אתה זוכר שהספרת לך על ההזעקה באילת בשבוע שעבר?
כן.
אוקיי, אז שוב הייתי באילת ביום שני, נחש מה קרה?
טוב, אז את השמה, פשוט עושים אחד ועוד אחד.
ואני מביאה את האזקות.
בברור.
היה לי גם מין תגובה כזאת.
את תזמינו אותה להופעות באילת יותר, אתה יודע.
השאלה שאני שואלת זה, מה יש לחוט עם נגדה?
לא, לא, הפעם היה לי גם גלגול כזה, עוד פעם, אתה יודע, מישהו כבר לא מתרגל, כן, נו די, עוד פעם. כבר לא, פעם זה היה באמצע אוכל.
אז מה עשית? כאילו לקחת האוכל איתך?
הייתי הפעם עם כל הקאסט של זה. לא, הלכתי, ראיתי לאן אנשים אוכלים. זה גם, זה נורא מצחיק. אתה ישר מזהה מי בין המקום ומי בא מבחוץ. מי שבא מבחוץ תמיד יותר מבוהל. וזה לא משנה אם הוא בא בעצמו
מאזור פגור.
לא, אתה לא יודע לאן ללכת, אתה לא יודע איזה, והמקומים הם...
יש להם, הם יודעים.
אז אני אוהבת להחזיק פסון, אני לא רוצה שירו שאני בפאניקה, נכון? יש תמיד איזה, מה אתה מלחץ? אתה מכיר את השאלה הזאת?
אני יורה בהם.
יו, מה אתה מלחץ? תמיד איזה בזבוז כזה על כל דבר שאתה... אז התחלתי ללכת בשעננות, כאחרונת האילתים, ואז דחפו אותי, לא מקומיים, נו כבר, נו כבר, אתה לא יודע לאן לרוץ, היה גם באיזה אזור.
אז לאן רצתם בסוף?
לא יודעת, היה זה נראה לי כמו מלון או משהו שנכנסנו אליו, ואז שחזרתי כבר כל מי שהיה לידי בשולחן במסעדה, כבר חזר לשבת, כי אני עוד דיברתי עם אנשים שמקשיבים לתוכנית, והיה להם מה להגיד וכאלה.
החוויות.
כן.
אבל שמעת בום באילת?
באילת זה, זה, זה סדרה, זה לא בום, יש, אמרתי לך גם שבוע שעבר, מטוסים כל הזמן אחר כך. איזה שעה אחרי ההזעקה יש מטוסים. אתה עושה קרב כאלה. מה הם מחפשים, אני לא יודעת.
לא, אני אגיד לך...
אבל זה מאוד מוזר באילת הזקות, זה תמיד נשמע כמו טעות.
כשהייתה לנו הצגה של רוחלי מתחתנת בנהריה...
בדיוק היה לך גם, כן.
אז מסתבר שם, כאילו, אחד מהם סיפר לי על מערך מאוד 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 מסוים, אני לא רוצה לדבר עליו פה, כי אולי זה לא בדיוק מהדברים שצריך ל... אבל זה שיש הצגה... ש-500 איש נאספים ממקום אחד, זה לא שפיקוד העורף אדיש. יש פעילות.
ברור, ברור.
יש פעילות. מסביב לזה כדי להגן את זה. כלומר, מנסים כמה שאפשר לתת לאנשים יותר חיים נורמליים.
אני צוחקת, כי כשהגענו לשחק בנהריה, היינו הראשונים אחרי, סוף סוף אישרו להם במצגה שלנו, ואף אחד לא היה רגוע. זאת אומרת, בעלת, מנהלת המקום, כולם היו מאוד בסטרס, אבל גם הייתה תחושה כזאת של... שמחה על הקהל שבא ובכל זאת לא ויתר וכל אומרים כל הכבוד, כל הכבוד.
כן, החזית.
כן, לא, גם באתם, התגבר. ואז היה תדרוך. לנו, היא דיברה איתנו לפני שהיא דיברה עם הקהל. לפני שהקהל נכנס והיא הסבירה לנו, היא אמרה אצלנו זה ככה והנה המרחב המוגן ויש פה את המדרגות ואז בסוף היא אמרה, אבל אין לכם מה ללכת לשם, לא תספיקו. כאילו בנינו, אבל don't bother.
היא עשתה את חובתה.
אל תטרחו. זה 15 שניות, עזבו, מה כן? מה כל אחד מה שהוא מרגיש?
תשכבו על הבמה.
תשכבו, לא תשכבו. עכשיו אני ישר מסתכלת לראות כמה צוגים תלויים לי מעל הראש. אתה זוכר את הביטוי הזה, הבנליה של הרוע? אז הנורמליות של השיגעון, באמת, זאת המדינה הזאת. איך שום דבר לא נורמלי, ואתה... המחשבות הנורמליות בתוך... כן, אבל המהירות שאתה...
מנרמל את זה, כן.
אתה אומר, אוקיי, אז הקה סבבה, אז רגע, אז אני לא אשכב פה, שהצוג לא ייפול לי.
לא, זה כמו שתיארתי לך בשבוע שעבר, שאני הולך בטיילת של תל אביב, ועושה לעצמי פה צפוף מדי פה, כלומר, אני כבר חושב כמו המחבל. זה במחשבה נורמלית, כאילו.
זה מקור של כוח, או של חולשה, אנחנו...
או שזה בית משוגעים מטורף, וכנראה יש סורגים שאנחנו לא רואים, שמקיפים את כל המדינה הזאת.
מטריקס כזה, אה?
כן, ומישהו אומר...
אנחנו ניסוי. איי, אולי אנחנו ניסוי של איזו אישות חוצנית. אבל מה הם לומדים מזה?
תשמעי, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין, אני... אומנות ומלחמה. זה הכותרת,
אם
כאילו.
אם הבאת את הפוסט של גד קינר, זה יהיה מאוד
לא,
מעניין.
לא.
כי אני הבאתי אותו, אוקיי.
אז אוקיי, אז יכול להיות. אז לא, אני אשמח. אני אשמח אוקיי. לשמוע, אבל אני לא יודע אם אנחנו באותו מקום.
תראה, מה נספיק.
מה זה כל הרעש הזה? מה מתרחש כאן?
לא, היא באמת, היא מביאה את כל הבית אבות איתה ביחד.
חברים,
תיק שלם שמוציאה ממנו את הכל.
אתה תשמח שאני חברה שלך וברחת איתי עם התיק שלי. הכל יש שם.
זה נכון. זה קרה לי.
כל מה שהעם היהודי היה צריך מיום שהוא יצא ממצרים, יש אצלי בתיק.
עליתי על האיכות הזאת שטיילתי איתך בחול.
נכון?
כשאתה פתאום צריך ואמרת, יש לי.
ברור.
כן.
התיק שלי זה ארון של נרניה.
התיק של מרי פופינס.
א', יש סדרה חביבה ביותר פלוס, שנקראת ברלין בלוז. ובאמת, יש שם דברים נפלאים, יש דברים פחות, לא משנה.
איפה היא משודרת?
דעתי ביס.
כן, כן. ידעתי שהיא ביס, כי אני לא ראיתי.
בשיר הנאור...
תפקיד נהדר.
תפקיד נהדר, היא באמת, היא חתכת כישרון, והיא גם קומיקאית מדהימה, כי ביהודים באים, היא באמת, היא מהקומיקאיות הטובות.
נכון.
שחיה את הסיטואציה טוב, לא אעלה אתכם עכשיו בעניין הניתוח הזה, אבל אני לא מכיר אותה ואני שולח.
אבל שימו עין על שיר הנאור, הגשתי איתה פה פעם איזו תוכנית, היא פשוט אישה מקסימה ומוכשרת ביותר.
והכי גם זה, אתה לא עסוק ביופי שלה, יש, היא לא שורפת מסך כי היא נורא יפהפייה ואז היא מלוהקת, לא. יש שם משהו...
יופי מוגזם לפעמים בולם.
כן, אתה ישר נכנס אליה פנימה, כל הכבוד, רק... מה אני אומר? אני מסתכל על הסדרה הזאת,
תן רגע, במילה על מה בסדרה.
זה מה שרציתי לעשות, חבל שאת נותנת לי הוראות בשידור, את נחשבת כמתה היום בשעה 2. מה רציתי? זה סדרה על זוג שמחליטים לעשות רילוקיישן לברלין, בעיקר בגללו, הוא נגן, והוא מוזמן לאיזה תזמורת, והוא מתחיל להרגיש מאוד נוח שם, והיא לא. והדיאלוג הזה של מה שנקרא, בן דוד, שכחתי את שמו הפרטי כרגע.
ז'יל?
לא, 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 לא.
מאיזה תחום?
לא, לא, נו.
הנעלה?
אלי, אלי.
הסעדה, אוקיי.
אלי. אשתו הייתה קונסול תרבות בפריז, והוא גם עשה כזאת סדרה.
הוא עושה סדרה, כן, כן.
גם כן, על אותו דבר, על הזרות הזאת, שאדם חושב שיהיה כיף כזה לעבור, פתאום הוא רואה שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, והתבנית אפס התעקמה לו. ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, כן, אבל זה צולם לפני השבעה באוקטובר. אתה רואה פתאום שהמציאות שהם מראים, היא כבר לא דומה, כי אין ספק שאם זה היה נכתב אחרי, אז כל האירועים שיש להם שם עם הפגישה, עם אנטישמיות או גזענות, היו מקבלים פנים אחרות. שולחים לי בזמן האחרון מחזות שאני אקרא, לא חשוב, לביים, לשחק. ואני קורא, ואתמול קראתי קומדיה מופלאה, חביבה ביותר, גם כן על סוג של מה שנקרא אנטישמיות ומפלגה נאונאצית או משהו, והתגובה שלי הייתה, זה נהדר, אבל רואים שזה נכתב לפני השבעה באוקטובר. משהו השתנה, והמציאות היא כל כך חזקה, השינוי הוא כל כך חזק, שאתה אומר, אתה לא יכול...
אבל אם עדיין כתבו מחזה על אנטישמיות, אז בעצם הכל הוא עצם,
בוודאי.
אבל זה לא משהו חדש.
לא, האנטישמיות היא לא חדשה, אבל הווליום שהאנטישמיות כתובה, היא כזאת של יום-יום מפעם, וההתמודדות שלנו שהייתה מפעם. אבל עכשיו זה לא התמודדות מפעם, זה פי 40, פי 400 התמודדות קשה יותר. ואז קראתי בעיתון הארץ, בטח את גם קראת, על הניסיונות האלה הולכים לעשות טקס המסורות אחרת.
כן, כן.
ועל איזה חבורת, בדיוק, שחבורת רקדנים תקעו אותם. ואני...
רק מי שלא קרא, הבנו שהייתה איזו תוכנית שנגנזה.
לא לגמרי נגנזה,
לא נגנזה, הקטע הזה נגנז. שרואים את הרקדנים כאילו מדמים את הנובה,
הביאו רקדנים, ואז יורים... לא, לא, הביאו רקדנים לנובה, הביאו אותם ליער שם.
זה צולם
כן,
שם.
כן, כן, אני אומרת,
זה צולם שם, עם משפחות של כן, המתים, זה... שלא נדע, זיכרונם לברכה. וכאילו רצון טוב, אבל תמיד שאומרים לי, בוא תעשה מחזה כמו אחרי הקורונה, בוא תעשה מחזה על הקורונה, אתה אומר, רגע, חבר'ה.
צריך את המרחק.
צריך
כן.
מרחק.
נכון.
ואחרי שהמרחק יגיע, עכשיו, אפילו עוד לא סיימנו את האירוע, אתם לא יכולים עכשיו שרקדנים ירוצו כמו...
לא, זה מעורר אי נוחות, בגלל שאתה עוד נורא נוגע באיך זה היה באמת. אז כל אדפטציה של המציאות, לא משנה אם זה דרך אומנות...
לא מגיע לרמה הזאת.
לא, כן. היא מעוררת, היא... אתה יודע מה, אני אגיד את זה אפילו בוטה, היא נראית כמו חוסר טקט, כמו זלזול, כמו...
שהדבר היחיד שעומד מאחורי זה כאילו הרצון הטוב לעורר זיכרון, אני לא...
אבל אין עוד מה להיזכר, זה פה.
בדיוק, בדיוק.
אין מה להיזכר. אז במקרה
אבל
הזה...
אבל אני רואה את המלכודת, תחשבי כבמאית, נותנים לך לביים כזה אירוע, מה את עושה עכשיו? איך זוכרים את הדבר הזה?
אתה לא צריך לזכור, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות, אם אתה רוצה להיכנס ברבק של זה, זה להראות סרטים מתעודים של
נכון,
זה.
נכון, מסכים איתך
לגמרי. אין פה שום, אי אפשר טייק אוף על הדבר. נכון. מה זה טייק אוף בעברית?
שאלה טובה.
נכון? כאילו, אף פעם לא מוצאת בדיוק את המילה המדויקת.
לא חסר.
הדהוד? זה לא בדיוק.
זה לא הדהוד.
זה... חסר לי בפה המילה.
מתמטית זה יחשב נגזרת. את לוקחת את הדבר ועושה ממנו יצור חדש שנשען על המידע.
לא, אבל זה, יש בזה אלמנט של תגובה. במילה טייק אוף זה כאילו תגובה על משהו.
בקיצור,
אבשלום. מה המילה העברית לטייק אוף?
טוב.
תגובה? לא בדיוק תגובה. טוב, נשמע איזה שיר משהו? או שנמשיך לדבר?
אני שמתי שיר, אז ברגע ששאלת, את קרית את בורך.
אני זוכרת איך כולם ברחו בגשם ורק היא עמדה בדרך ברגליים יחפות בבגד ספוג מטר ובנשימה נרגשת לוגמת מים כמו פרושים ורקפות יוח של קיץ שנקרא מקיר בית הקולנוע התעופף וחג מעל ראשה כמו עפיפון צולל ואז היא צחקה פרסה את זרועותיה וכך עמדה בגשם הנופל אנשים בחלונות התבוננו בחיזיון המקומי תמיד היא משתגעת עד שהיא נרגעת בגשם לא, 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 לא תמיד בקיץ היא הייתה אבק פורח ובשמש רחפה על פני הרחוב כמו צל עובר ובלילות הסתם חלפה מוקת ירח כמו רוח רפאים ברם הגובר פתאום התחיל גופה במקצב הגשם והבגדים הרטובים נשרו מעל גופה והיא הייתה יפה כל כך נואשת כשהיא רקדה שם עירומה עם הסופה
מה ששאלתי אותך קודם, אם חשבתי שזה מה שהבאת, אני ראיתי אצל פרופסור גד קינר, הוא כתב פוסט על, זה ארוך מאוד, אני לא אקרא את כולו, תמציתי. כי הוא גם בדיוק, הוא גם נורא אינטלקטואלי ופטלטל. הוא תרגם אותו מנורווגית, שכבר אני אומרת כמה אנשים יודעים לתרגם מנורווגית, אז הנה גד קינר יודע, ולכן הוא פרופסור כנראה, אבל הוא עושה עוד הרבה דברים. עכשיו, הוא תרגם ברכה ליום התיאטרון העולמי, מסתבר שהיה דבר כזה.
יש דבר כזה,
יום התיאטרון, זה 27 במרץ, והם כל פעם מבקשים... איש תיאטרון בולט בעולם שיכתוב איזושהי ברכה לכבוד היום, והשנה חיבר את הברכה יון פוסה, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, הוא סופר ומחזאי שב-2023 זכה בפרס נובל לספרות, ובעצם מה שהוא אומר שם זה ככה, הוא אומר כל אדם הוא ייחודי, ובא בעת דומה נורא לאדם אחר, והוא אומר ש... כולנו פחות או יותר נראים אותו דבר, אתה יודע, לכולם יש שתי עיניים, אוזניים וזה, יחד עם זה לכל אחד יש את המרכיב הזה שלו שמפריד, וזה גם בתוכנו. זאת אומרת, אז הוא אומר, זה אולי מעין פרדוקס, שאנחנו דומים לחלוטין ולחלוטין לא דומים בעת ובעונה אחת, ויתכן שהאדם הוא פרדוקסלי במהותו. אז הוא אומר, אומנות טובה מצליחה באורח פלאי למזג את הייחודי ביותר עם האוניברסלי. היא מאפשרת לנו להבין את השונה הזר, אפשר לומר, כאוניברסלי. וכשהיא עושה את זה נכון, אז האומנות פורצת את הגבולות בין השפות השונות ואזורים גיאוגרפיים, ולכן הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על קלאסיקות, אומר איך שייקספיר עוד מחזיק, כי הוא בעצם מדבר על הדומה בכולנו, ולכן זה לא משנה אם התאווה לשלטון הייתה במאה ה-16 או במאה ה-21, היא מהותית. והמסביב הוא שונה. בסופו של המאמר הזה, או של הברכה הזאת, הוא מדבר על הקשר בין המלחמה וקונפליקטים לאומנות, ולמה אומנות היא שלום בעצם, בניגוד למלחמה. בגלל שבמלחמה ובשנאה, אתה מנסה למחוק את השונה. ומה שיון פוסה מציע, הוא אומר, אם כולנו היינו לא מאוימים על ידי מה שלא כמונו, אלא מסוקרנים לגביו, רוצים להבין אותו, כי אתה אומר, וואי, זה נראה כמוני, אבל זה לא מדבר כמוני, למה? זה מעניין. כשאתה מתייחס לזה ככה, אז נוצרת האומנות, בעצם. זה היה מעניין מאוד, וכל הטקסט עצמו...
תוך כדי שאני שומע אותך, אני כאילו אומר, אני רוצה טקסט שפעם מישהו יסביר לי, לא על פני השטח, אלא באמת, איך נולד רוע? כי כל המעשה האנושי הוא התמודדות עם רוע.
מה זה רוע?
בדיוק, את זה אני רוצה להבין.
לא, אני שואלת, נגיד, רוע זה כשיש לך כוונת זדון מראש?
אני אומר שוב, את כבר מתחילה...
קין זה רוע? לא, כי אני בא לי להגיד לך כשקין נולד, אבל אולי גם לאלוהים היה את זה.
כמו שנאמר, אדם נולד רע מטבעו וכולי, אבל משהו, למה העולם, זה כאילו העולם זקוק לרוע כדי להתקיים, כי אם אני הולך עם מה שאמרת עכשיו, אתה בא ואתה אומר, בוא רגע נדמיין שאין רוע בעולם, הכל נורא טוב. המהות של רוע בכלל לא קיימת, זה היה עולם אחר.
אני חושבת שזה נובע מפחד, גם על זה הוא מדבר פה, הוא אומר, הזר והלא מוכר מעורר בנו יראה, ויכול להיות שזה משהו גנטי, אבולוציוני. והאומנות מנסה הרבה פעמים להציע בדיוק את זה, את מחיקת הפחד הזה מפני הזר והלא מוכר.
זה מה שנקרא, כן, אבל מחר את לא תעשי בחמאס תערוכת פסלים נפלאה, אף אחד לא יבוא.
קודם כל, מאחר ואני מכירה באופן אישי, ואנחנו ראיינו אותה ואת ביתה, את לא, אין לתאר עכשיו ברח, בתיה הולין ורותם הולין מכפר עזה, ובתיה הצלמת, והיה לה לפני השבעה באוקטובר תערוכה משותפת עם צלם עזתי.
אבל איפה הייתה התערוכה?
אוקיי, לא.
אז זה אני מדבר.
כן, אבל... השאלה למה, טוב, נו,
עכשיו אתה יודע,
עשרה כרכים של המציאות
בני עברית על זה. אני אשמח אם יפנו אותנו למקורות ששואלים ונותנים תשובה.
למי היית הולך? לפילוסוף, לאנתרופולוג, לפסיכיאטר, לנוירולוג,
אני חושב שזה שילוב
לגנטיקאי,
של כולם. זה שילוב
לפוליטיקאי.
של כולם. זה שילוב של הכל. או, אז אם כבר מדברים על פוליטיקאי, כן. הרמת לי. למה הרמת
שולחת
לי?
שולחת
לך. את אוהבת נורא לצטט שתי אמירות של גראוצ'ו מרקס הגאון.
כן.
שהיה יהודי, כמובן. כן. משפחה יהודית. שזה, אני לא מוכן להיות חבר במועדון שמקבל חברים כמוני.
כן,
ידוע. והשני, אלה העקרונות שלי.
אלה הם הדעות שלי.
לא מוצאים בעיניך. יש לי עוד.
כן. אני לא היחידה כמובן שמצטט, בעיקר הציטוט השני הוא באמת, לפחות 4 פעמים ביום אני מבינה שזה הקטע שלי.
אז אפרופו פוליטיקה, יש לו אמירה על זה, הוא אומר פוליטיקה, מישהו בעקבות זה שלח לי כמה אמירות נוספות שלו, כן. שהן בהחלט נפלאות. פוליטיקה היא אומנות של חיפוש צרות, מציאתן בכל מקום, אבחון שגוי שלהן, ושימוש כנגדן בתרופות הלא נכונות.
וואה, בקיצור, הוא נגד זה. וואי, פתאום אני חושבת, אינבל, אפשר לעשות פעם תוכנית ספשייל כזאת, של, שניקח כאלה ציטוטים שכולם אומרים,
את יודעת שאנחנו עשינו
פתגמים.
יש עוד ציטוטי, אין שום בעיה.
לא, עשינו פתגמים. קודם כל יש מלא.
ביום שישי, בכל המועד, יש לנו תוכנית.
לא, לא, איזה צריך לחשוב. פה אני אומרת, ממש ציטוטים כאלה, כל העולם במה. או, לא יודעת, אני עכשיו...
טוב, נעשה ישיבת הפקה אחר כך.
נעשה ישיבת הפקה.
בבקשה, עוד משפט. ניסויים הם הסיבה העיקרית לגירושים.
כן, טוב.
מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה, ומאחוריה אשתו.
אמא של אשתו.
אוקיי.
מה ציניקן?
אני מתערב שאביך בילה את שנת חייך הראשונה בזריקת אבנים על חסידות.
כן, כן.
לעולם איני שוכח פרצוף, אבל במקרה שלך אני אשמח...
Your case will make an exception, הוא אמר את זה לאישה.
נכון, אני בכוונה לא רציתי להגיד את זה בגלל...
לא, לא, אבל הוא היה שוביניסט נוראי.
לאישה, אז העברתי את זה לגבר, כן.
זה נורא מצחיק, יש לו איזה סרט, אני לא זוכרת באיזה סרט זה.
וזה דמות ראשית קבועה.
כן, הוא אומר לאישה...
אישה,
I had a wonderful evening, but it wasn't this evening. משהו כזה, כאילו ביליתי ערב נהדר, אבל לא הערב הזה.
אם תיפול מהחלון ותשבור את שתי רגליך, אל תרוץ לבכות לי. והאחרון, תנו לי אישה יפה, ספר טוב, ספה נוחה וכלב. עכשיו תשלחו את הכלב לקרוא את הספר, ואיפשהו אני אתחיל ליהנות.
כן, כן. אי אפשר, אתה יודע, זה דברים שהיום כבר תומך, זה שוביניסט, איזה מיזוגן, איזה...
אז את רוצה לדבר על זה?
על הפוליטיקלי קורקט?
על הפוליטיקלי קורקט, הגיע הזמן אולי.
אבל אז יש לי, אני לא גמרתי לקרוא את כל הכתבה המעניינת שהבאתי לך, לא, חבל לבזבז.
זה גם פוליטיקלי קורקט?
זה, לא, לא, על איך... הנה.
פשפשה בין נערותיה.
התקינות הפוליטית משחיתה את החיפוש אחר האמת.
נכון,
הכל
נכון.
זה מאוגוסט 23 ממוסף כלכליסט, אבל תראה, התפסתי 5 דפים, כי אמרתי, זה נושא מדהים. בוא נחכה איתו, כי אני רוצה, אני לא זוכרת
שאתה יודעת שאנחנו כבר מלפני המלחמה, אנחנו דוחים אותו, אבל אוקיי.
תן לי עוד שבוע.
בסדר.
אני רוצה, אז אני אגיד לך משהו.
כי זה אין כל חטאת.
מה?
בעיניי, הפוליטיקלי
קורקט. כנראה גם. אני כן, אני רוצה, עשיתי השבוע ממוגרפיה, יש לך בדיקה, אתה לא צריך להגיד לי כאילו את ה, אתה לא צריך לחשוף פה סודות בריאותיים, אני שואלת אם יש איזושהי בדיקה שגרתית שאתה חוזר עליה כל שנה, שמטרתה לחפש משהו.
לא, יש קולונוסקופיה שעושים פעם ב5-6 שנים.
אוקיי, אבל אין לך, אוקיי, אז אני עושה כל שנה. ממוגרפיה, מאוד שהדעות חלוקות, יש רופאים שאומרים מספיק פעם בשנתיים, יש, אם את בקבוצת סיכון או לא, דרך אגב אני הכרזתי על עצמי כקבוצת סיכון לפני כמה שנים, אין לי יכולת להוכיח שאני לא, אז החלטתי שאני כן. אתה יודע, ברגע שכל המשפחות...
מה קרה במשפחה?
יש לי רק אימא שלי. אני לא יודע, אתה יודע, סבתא, אימא שלה מתה בגיל 39, השואה, חיסלה למעשה כל אפשרות לפתח...
כל תיק רפואי, כן.
בדיוק, דברים שאולי היו, אז אתה לא יודע כלום. אז החלטתי שאני אתייחס לעצמי כקבוצת סיכון, ואני כן אלך ו...
כל שנה, מסמדר, אני מבין שזה כואב. המחיצה, למחוץ את הדבר הזה.
לא, 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 זה כבר אמרו רבות וטובות לפניי, שלו גבר היו לו, כאילו, ברור שרק גבר יכול להמציא מכשיר כזה שככה בודק, ואם היה צריך לבדוק אשכים ככה, אז היו מוצאים מהר מאוד
פטנט אחר, כן.
פטנט, כן. זה באמת שילוב של גם לא נעים, גם כואב וגם מכוער ברמות. אני מציעה לכל אישה שפעם ראשונה עושה קולונוסקופיה, אל תשפילי מבט,
ממוגרפיה,
אל תשפילי מבט לכיוון הציצים שלך כשהם מחוצים בטוסטר הזה, את לעולם לא...
לא ראית
לא
אותם ככה.
לא תוכלי לראות את עצמך יותר. זה באמת, זה בכלל לא נראה כמו איבר אנושי. אבל...
אז גם אנחנו לא צריכים לראות את זה.
לא, לא, אף אחד לא צריך לראות את זה.
אוקיי. למה את מספרת את זה?
אני מספרת את זה בגלל שעכשיו מתחיל השבוע שבו אני מחכה לתשובה. ואני מצאתי בזה אנלוגיה להרבה דברים במצב שלנו בכלל.
הבודק לא נותן רמז?
לא. אז זהו. זה מתחיל מזה, מאחר לפני שנתיים כן מצאו משהו, וזה היה מלווה בייסורים גדולים, עד שתודה לאל הגיעה ההכרזה שזה שפיר, אבל לא יודעים. ואז מתחילים להפציץ לך את הציצים בכל מיני דברים, ואת צריכה ללכת לבדיקות. וזה מצחיק, אמא שלי, שהייתה אחות במקצועה וזה, ואפילו כשהייתי בהיריון עם הילדה השנייה, ואז מצאו איזה משהו, אז התגובה הראשונה שלו הייתה, בשביל מה בדקתי, מחפשים מוצאים? נכון. כאילו הרופא נותן לך את זה.
אל תיכנס למוסך, כי ברור שתצא...
אנחנו אנשים אחראים.
גמור עם האוטו.
ואנחנו בודקים דברים שיש להם גילוי מוקדם. ההגדרה, למה לבדוק, מאוד ברורה. ככה לשיטתי. מה שאפשר לגלות קודם, תבדקו. יש מספיק חולרות שאי אפשר. אבל אתה באמת, הניסיון הזה לראות, נגיד, מה היא רואה שם, הבודקת. נגיד לי גם עושים אולטרסאונד. אז אני קרובה אליה, כי היא מעבירה את הסטיק הזה. ופתאום היא עוצרת. ואתה אומרת, מה היא עוצרת? מה היא שם מסתכלת כל כך? מה... ואחר כך את מחכה בחרדה שהיא תגיד, אני רוצה עוד פעם, או אני רוצה לקרוא לרופא. בקיצור, המדהים הוא שכל סימן הוא לרעה. אתה מבין? כל נשימה שלה, כל מילה שהיא אומרת, מבחינתי זה מעיד על משהו. ועכשיו יש לי שבוע שבו, ובעצם זה מה שרציתי לשאול אותך, איך אתה מתנהג במין זמן כזה שאתה מחכה לתשובה, שהיא יכולה להיות גם רעה וגם להפיג את החששות? אתה חושב על זה כל הזמן, אתה לא חושב על זה בכלל, אתה לחוץ, אתה רגוע...
א', אין לי כרגע בדיקה רפואית כזאת כרגע על המדוחה.
אני מדברת על הבדיקות השגרתיות, לא כשאתה יודע שמשהו לא בסדר, אלא באמת הלכת, זה כנראה כבר האופי, או אני לא יודעת מה, אני כאילו...
אני קצת מדחיק.
מדחיק, אוקיי, לא חושב על זה.
אבל אני מדחיקן עקרוני.
כן, אז...
את מכירה אותי, אני גם במלחמה אני מדחיק, בקורונה התחקתי. השיטה שלי להתמודד עם הדבר הזה הוא...
לא לחשוב עליו?
לנסות, כי אני כן מצאתי את עצמי שברגע שאני נתפס ומתחיל לחשוב, יו, חיי נוראים.
וזה לרעה.
ואני לא מצליח להשתחרר, ואז אני נכנס ללופ בלתי אפשרי.
מה, למחשבות תורדניות?
מחשבות פטליות.
לשלילה, לחומרה.
אני מיד הולך לחומרה. וכמה שאני יודע את זה, אז אני מדחיק, אני מנסה לא להיות שם, כי אני בשניות, זהו. זה מוות, זה כבר מה אני אומר, מה יהיה אחריי, הכל.
מה יגידו.
מה יגידו, הכל, כן. גם מה יגידו, כן.
גם? קודם כל.
לא.
אצלך כן.
לא, לא, לא קודם כל.
אתה רוצה, לא?
לא, לא קודם כל, אבל זה לא בסוף הרשימה. זה לא בסוף הרשימה. אוי, יש לי בדיחה יהודית נפלאה על זה.
בבקשה.
שהיו שני בריונים בעיר שכולם שנו אותם. שנו אותם בעיירה, הם התרידו את הבנות וגנבו בשוק, ובאמת, היו אנשים אלימים כלפי כולם, ובאמת, כולם רצו שהם לא יחיו. ויום אחד, אחד מהם מת. אז אח שלו בא לרב של העיירה ואמר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תספיד את אח שלי, ובהספד תגיד עליו שהוא היה מנץ'. שהוא היה בן אדם.
כן.
אומר לו הרב, מה אתה עושה צחוק? אתם הרי דרקס חולרות. הוא אומר, אם תגיד שהוא היה מנץ', אני בונה לך בית כנסת. אמר הרב, טוב. התאספו כולם ליד הארון, ואז אמר הרב, קהילה יקרה, אתם הכרתם את המנוח. היה אחד דרק, באמת איש בלתי נסבל, סננו כל רגע שהוא נשם. אבל בוא נודע על האמת, לעומת אחיו הוא מנץ'.
לא הייתה הערכות יובל לסוף השיר.
כתב וכתבה.
ככה שאני נגמר בבום כזה בקאט?
סוף סוף מישהו כתב סוף לשיר ואתה עוד מתלונן?
לא, אבל כזה קאט זה כאילו...
קאט יפה, אחרי קרשנדו אדיר של אדל.
טוב, יובל פלד, שאני לצערי לא יודעת אם זה איש או אישה, אני אתייחס לזה כמו פעם, ובעיניי זה איש, במאקו. פרסם משהו שהוא דאג איזה משפט שגם לי ידהד כששמעתי אותו, וחשבתי שנדבר עליו. באחד הפרקים של מאסטר שף, הייתה מתמודדת בשם לירז כהן, שבשללם וזה, והיא סיפרה על איזה קשר נורא מיוחד שהיה לה עם הסבתא של בעלה, אם אני זוכרת נכון. והיא סיפרה איך היא הושפעה מנה ולמדה מנה לבשל וזה, ואז היא אמרה את המשפט, על הבית שלה היה מקום שיכולתי לבוא ולשים את הראש. וחיים כהן קפץ על, על המשפט הזה.
מתאים לו, כן.
על ה... על מה זה על לשים את הראש הזה. וכותב יובל פלד באמת.
כותבת.
כותבת, סליחה. אז הנה, זאת יובל הבת. אז סליחה, יובל.
מהתחלה.
היא כותבת על הדבר הזה של איך כל אחד צריך את הזה, ושבדרך כלל זה הבית של ההורים. ולא משנה בין כמה אתה, הבית של ההורים זה המקום שאתה יכול לבוא ולשים את הראש. היא מדברת הרבה על מה זה הביטוי הזה, לשים את הראש. זה בעצם... לא יודע, בואו אנחנו נדבר על זה בעצם, ולנו אין כבר את הבית הזה, לי אף פעם לא היה גם כל כך.
לי היה, כי זה משפט שאני גם באופן די ברור העברתי, גם סמדר וגם אני, העברנו לילדים שלנו.
כן, להם.
הבית הוא תמיד מאחוריכם. תמיד תסתכלו אחורה, יש לאן לחזור. אפילו פיזית אמרנו, יצאתם מהבית, החדרים לא עברו לשימוש
כן,
אחר.
כן.
הם קיימים, אם חס וחלילה קורה משהו, החדר מחכה לכם. וראיתי כמה זה נעים ובריא ונותן הרבה ביטחון. זה מה שקיבלתי בבית. עכשיו, הסיפור שלי זה שהוריי הלכו מן העולם מאוד 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 מהר ביחד, mm-hmm. תוך שנה ורבע נעלמו,
כן.
בגילאים מאוד מאוד צעירים. כשהייתי באמצע החיים, רק הספקתי להתחתן אפילו. ושם קיבלתי את הבומבה הרצינית, כי פתאום שם אתה קולט שמה שלא קורה לך בחיים, תמיד יש לך להסתכל אחורה ולהגיד, יש מקלט. ופתאום אני מסתכל אחורה ואין כלום. הקיר הזה של הבית הגיע אליי, ואני מסתכל ואני רואה קיר, ואני מבין שאני עכשיו הפכתי להיות ההוא שמבטיח שאני אשמש כמקום נחל. להניח בו את הראש.
להניח את הראש.
ומה שקרה לי, זה שאיבדתי את זה. הייתי צריך טיפול, לעבור טיפול.
כדי?
כדי להתאושש, כי פתאום הייתי חסר עונים, חסר בסיס.
זה לא עניין רק של הביטחון. גם, זה מה שיובל אומרת, זה לא משנה, זה גם אם את כבר גרה, ואתה, או אתה גר, וכי יש לך את הבית ואת המשפחה.
ברור, על זה אני מדבר.
זה, אתה בא ואתה יכול לשחרר, אתה בעצם יכול לחזור להיות עוד פעם ילד.
נכון. עטוף בביטחון ואהבה של הורים.
כן, לא, גם בלי דאגות. כאילו, אתה לא צריך לדאוג לכלום. אמא, אתה יכולה מבין איתי, אמא, אתה יכולה מבין... גם מה שלפעמים... זה בעצם, זה גם משהו פיזי, שאתה אומר, בואו, תתעצלו אצלנו. אתם לא צריכים לעשות כלום. שכבו על הספה, נביא לכם, ניתן לכם. זה מין לחזור עוד פעם להיות גם חסר אחריות, חסר דאגות, לנשום שנכנס אוויר, אין לך מקום כזה היום בשבילך? מה לשים את הראש שלך?
הבית שלי.
הבית שלך.
כן.
אני אינו לשים את הראש שלנו, של עצמנו.
לא, אני אגיד לך, יש משהו בגיל שלנו, מה שלא היה בגיל של ההורים שלי, זה שאחרי שהילדים יוצאו מהבית, וברוך השם, הדאגה למה יהיה איתם, הולכת ודואכת מבחינת, את יודעת, מעתיד שלהם, האם הם יצליחו, ופתאום אתה מקבל איזשהו שקט, שאני אומר שאחד היתרונות הגדולים של גיל שלישי או גיל מבוגר, זה שפתאום אתה יכול לחזור באמת להיות גם הילד וגם ההורה של עצמך.
נכון, אבל אני חושבת שזה לא חייב להיות הבית של ההורים, כן, כל אחד צריך את המקום הזה, זה כאילו, יש לך איזה מין נשימה כזאת שאתה מגיע. אני, יש לי את זה הרבה פעמים אצל, זה יכול להיות אצל חברה, שאני באה ואני כאילו, לא יודעת איזה, אולי שלוות נפש נקרא לזה, אולי...
לא, אבל היא דיברה על מקום קבוע. חברה זה מקום קבוע?
לא, זה מקום שאתה אומר, וואלה,
לא, כי יש כוח לקביעות. בגלל שאתה אומר, זה בטוח.
כן, מין מקום כזה שאתה...
אני יודע שאני אגיע לשם, ושם אני יכול לשים את הראש.
אתה כאילו שם רגע את הטירוף, את
הבלגן. שזה חלק מהעניין.
נכון.
שזה קבוע.
אבל זה יכול להיות, יש אנשים שזה הים בשבילהם. אני לא יודעת. בשבילי זה תמיד חייב להיות בן אדם. זה צריך להיות בן אדם, זה נכון. תראה, הבית שאף פעם לא הציע לי את זה, כי הבית שלי היה מקור מתח בשבילי. הוא לא היה מקור מרגעות, הוא היה מקור מתח. הבית, אני מתכוונת, של אימא. אבל, זה נורא מעניין, כשהייתה סיעודית, והייתי הולכת לבקר אותה,
זה היה עקרית.
פתאום שמתי ראש, כן. למרות שזה פיזית, לא היה שם את הספה וזה, אבל כן. אינבלי, יש לך לשים ראש?
קודם כל יש לי לשים ראש, זה בפירוש לחזור הביתה אצלנו,
הבית
נשמר כמו אצל דטנר. לי היו עוד כמה, זאת אומרת סבא שלי כשעוד היה בחיים וגרתי אצלו, זה ממש היה לשים את הראש, ואפילו דודה של אמא שהייתי בורחת אליה מפעם לפעם לאיזה שבוע התאוששות, זה למרות שאני חולה ואפילו לפעמים מצופה שאדם בגילי יסייע למה שקורה מסביב, לא, תעזבי, אנחנו נטפל בהכל.
מעניין שבתוכנית הזאת, דרך אגב, כמעט 90% אומרים, זה קיבלתי כן מסבתא שלי. כשמדברים על בישולים, כולם אומרים סבתא אף פעם לא אמא. 90%.
כן?
זה מאוד מעניין, כן. זה לא, כן, אמא שלי בשלה ככה, ולכן גם אני.
חבל שנגמרת התוכנית, כי זו הייתה הובלה נהדרת לדבר איתך על הנושא המופלא של טרד וייבס, אבל אולי גם את זה, זה ארוך.
אבל אני חייבת להודות, נגיד, שאצלנו במשפחה, אני אגיד שזה מאמא ומסבא, כי סבתא שלי נפטרה לפני שנולדתי, כשאמא שלי הייתה גם מאוד צעירה. וסבא יש לו מתכונים מדהימים שאנחנו מבשלים עד היום.
אנחנו בכלל לא יכולים להבין את זה. לא היה לנו סבא, לא היה לנו סבתא, אבל לסמדר היה. אשתך. ועוצמתיים ונוכחים, נכון?
כן. אבל לא בעוצמות שהיא אומרת את זה סבתא בשלה.
אשכנזיה כפרה, אין הרבה אשכנזיות. לא, יש, אבל בעצם. אשכנזיה
יקית, גרמניה גאה. שכל פעם האנקדוטה הזו מצחיקה אותי, שכל פעם אמרה לי, תזמין אותי כבר להצגה, אני רוצה לראות אותך על הבמה. תזמין אותי להצגה, הסבתא. נו, ואז הזמנתי אותה.
כן.
זה היה בהבימה, אילוף הסוררת. ואז חיכתה לי בחוץ עם פרווה. וכשאני יצאתי אחרי שכולם אמרו לי, נהדר, 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 היא הסתכלה עליי ואמרה, נו, מי הגיע?
על עצמה היא את כך?
אלא מה? לא, יש על תאר, אני לא אשכח
את
זה בחיים.
טוב, עכשיו לא שמת את הראש.
לא.
רק אני אגיד שאחד המאזינים שלנו, אבישי, כותב שיש מאזינים שגם התוכנית שלכם היא תחושה של בית עבורם.
אוי, מתוקים.
אוי, אין מחמאה יותר גדולה מזאת עכשיו.
באמת.
אם מישהו באמת, אפילו אחד שאמר את זה, אני אומר, עשינו מצווה גדולה.
הנה, שמים אצלנו ראש, תראה מה זה.
דרך אגב, סתם, משהו נחמד, אני אשלח לכם את זה אחר כך לפייסבוק שלנו. מישהו שלח בפייסבוק תמונה של בעלה של אן האת'ווי, את רואה אותה?
כן.
יפה, את רואה למי הוא דומה נורא?
כן, לשייקספיר.
לשייקספיר.
כן.
מי הייתה אשתו של שייקספיר? אישה בשם אן האת'ווי.
אכן.
זר.
ומישהו אפילו אומר...
מי זה
ריין גוסלינג?
מי זה הבחור שם, הבעל שלה? נראה כמו ריין...
לא, הבעל שלה, איננו ריין גוסלינג.
אוקיי.
ממש לא, ריין גוסלינג הוא עם אווה מנדס.
אומרים שאחד מהמשפטים הידועים של שייקספיר, זה משפט אהבה, כן? שהחיים הם יותר מדי קצרים בשביל לאהוב אותך רק פה, אז אני מבטיח לך שאני אוהב אותך גם בחיים האחרים הבאים.
אתה רואה?
והנה.
אתה רואה שיש קוונטים, אתה רואה שיש יקומים מקבילים.
הנה, את רואה, הבאתי לך שתעני, ידעתי שתאהבי את זה.
נו, איך אתה יכול שלא לאהוב? אז הנה, בבקשה,
אן האת'ווי פגשה את שייקספיר הבא שלה, הנה. יפה, לא? יש דברים מוזרים בעולם.
יש דברים מאוד מוזרים בעולם. מה, כן נדבר על זה?
אין המון זמן, יש לך נגיד 3 דקות לדבר.
על מה, על מה?
אני רציתי לשים את השיר של סטינג, אבל הגלקסי בגלי צהל הוא גרוע ממש, ואין עוד פה את Nothing Like the Sun, שזה ציטוט מסונטה של שייקספיר.
מה זאת אומרת, אנחנו שומעים בתוכניות, אנחנו שומעים את השירים שיש על המחשב, במקום את התוכניות השירים שאנחנו רוצים?
אם אני נערכת מראש, אז אנחנו שומעים מה שאני רוצה. ואם אני לא נערכת מראש, אז אני צריכה להסתפק במה שיש כאן. צר לי. בסדר, יש שיר מצוין על תחושה של בית, זה יהיה, אבל עדיין אתם צריכים
כן,
לדבר עוד את זה.
כן, או שבשניות נשים את געגוע ונגמור את העניין.
לא, לא
כן,
את געגוע, לא, יש זה לי לא. שיר יותר טוב.
זה להפך, זה אנטיתזה, זה דברים שאתה שם ראש במקומות שעוד אפשר. זה בדיוק העניין, זה לא, משהו של עכשיו.
זה שיר של געגוע לקרית, השיר שלך ואבשטיין, שהלכה לה.
אז צריך את הילד בן 30, לא?
חשבתי על זה כשדיברתם, אבל לא יש לי שיר אחר.
טוב, אנחנו עכשיו סתם עורכים זמן, כי מה שיש לדבר הוא לוקח מלא זמן.
כי יש עוד לפחות איזה דקה שצריך.
אין לך אנקדוטה, נתן?
זה עוד משהו לקרוא?
לא, חוץ מדבר אחד. כן, יש לי אנקדוטה.
בבקשה.
אנקדוטה של מרקטינג, שיווק.
כן.
היה איזה מאמר, לא אעלה אתכם.
תעלה.
אדם הולך לחנות לקנות מקדחה.
כן.
הוא לא באמת רוצה מקדחה. הוא רוצה חור בקיר. עכשיו, הוא לא באמת רוצה חור בקיר, אלא לחבר משהו לקיר. הוא לא באמת רוצה לחבר משהו לקיר, אלא לתלות טלוויזיה כדי לצפות בנטפליקס. זה ההבדל בין הטכנולוגיה שמאפשרת קידוח חור, לתועלת עבור הלקוח שהיא צפייה בטלוויזיה.
טוב, זה בדיוק הבדיחה הזאת שאני הכי אוהבת לספר, נו.
ספרי.
עוד פעם.
כן.
אז הרגע, לפני שאת מספרת, בתור שיווק, הוא אומר, מה שדומה בכל עבודת שיווק, שלא צריך למכור פיצ'ר או תכונה של מוצר, זה מאוד מעניין, אלא את התוצאה שלו. זה אפרופו מה שעכשיו דיברנו. במקרה של ישראל, התוצאה שאתם צריכים למכור, אומר אותו אחד בתור עצה, היא שאת הזוועות של החמאס, שהחמאס חולל בישראל, הוא יכול לעשות את זה שוב גם במדינות אחרות. את זה תמכרו.
כן, אבל...
ולא את מה הוא עשה לנו בארץ.
אבל זה מה שהעולם...
זה מעניין.
לא, אז הבעיה היא, אני ככה, אני מרגישה, כשאני כבר חושבת על זה, אני אומרת, איך, אם את זה לא הצלחנו לשכנע...
לא טוען שעשינו...
לא, בגלל שאני חושבת שהעולם לא כופר בזה. כאילו, הוא כופר בזה שהם יכולים לעשות את זה מקום אחר, מפני שהוא טוען, הבאתם את זה על עצמכם. מה אמר הקקה הזה מהאום? הגוטרשרש הזה. כן, מה הוא אמר? הוא אמר, זה לא בוואקום. אתם אשמים, אני לא אומר שהם לא עשו את זה, אבל אתם הבאתם את זה על עצמכם. אנחנו לא מתנהגים ככה, ולכן, לנו זה לא יקרה. זה הבעיה. למה, תשמע, אני לא מכירה ישראל אחד שבאמת אלוהים יסלח לי, אולי יש כל מיני צדיקים שמקשיבים לנו שיגידו, אנחנו לא, אבל באמת אני רואה לאנשים נפלאת, הלוואי שיהיה איזה פיגוע באייפל, הלוואי שיהיה איזה, כאילו איזה מין, אתה, עכשיו מה, אנחנו לא באמת רוצים שיהיה סתם, אבל אתה אומר שירגישו מה זה, אבל הם טוענים שהם לא ירגישו מה זה, בגלל שהם לא מתנהגים כמונו, הישראלים הרעים, שעושים ככה וככה כבר הרבה שנים, בקיצור, זה מאוד מייאש.
אתם יכולים לסיים עכשיו את התוכנית.
דווקא עכשיו היה לי רעיון.
מצוין.
לא, הבדיחה הנהדרת הזאת.
קדימה, תנאי את הבדיחה.
מהר, אוקיי. אז אחד מתחיל לעבוד במין קולבו ענק כזה שמוכר כל מיני דברים, בתור יש מחירות, והמנהל עוקב אחריו לראות איך הוא מתקדם, והוא רואה אותו עומד ליד בן אדם, והבן אדם עומד לקוח, מחזיק חכה ביד, והוא שומע את איש המחירות, אומר לו, נו, אתה כבר לוקח חכה, למה שלא תיקח גם צידנית, שיהיה לך איפה לשים את הדגים, שאתה זה עם קרח, אומר, מוכר לו גם צידנית, אני מקצרת הרבה, אומר לו, כבר לקח את הצידנית, בוא תשמע, תקנה גם סירה, יש במבצע, כי הכי כיף זה לדוג באמצע הנהר, באמצע האגם, מוכר לו גם סירה, אומר, איך תיקח את הסירה, ויש לנו ג'יפ במבצע, בדרך אפשר להוסיף עוד מלא גאדג'טים אחרים, שהוא מוכר לו מנגל וזה, בקיצור, הבן אדם יוצא משם עם סירה, עם ג'יפ, עם... אז בא המנהל של המקום, הוא אומר לו, תקשיב, אתה מדהים, אתה איש מחרות הכי טוב שהיה לי, הבן אדם בא לקנות חכה, יצא מפה עם ג'יפ, כל הכבוד, הוא אומר, זה עוד כלום, הבן אדם בא לקנות טמפונים לאשתו, אמרתי לו, בלאו הכי, הלכה לך השבת, למה שלא תצא לדוג?
אז שבת שלום.
שבת שלום. והאיראנים, אני, אפשר
פרסים,
להגיש...
פרסים, תעשו כבר משהו ונגמור עם זה, יאללה,
נו. אפשר להגיד מתי נוח לנו? אם זה כבר... טוב, שלא יהיה.
אל המכולת הקטנה, אל הדירה הישנה, אל המפתח הגנוב, אל איש אחד שלא ישוב, אל הסודות המתוקים, אל הסיבות למעשים, אל הדמעות שעוד יורדות, אל המבוכה והחידות, אל הברושים, אל הכבישים, אל צבע שמן על בדים, אל שיטוטים בלי מטרה, אל זוג עיניים במראה, אל הזדמנות שלא ניתנה, אל החמלה והתינה, אל פתקאות באבנים, אל פתח צה, אל אלוהים. הנה באתי הביתה. הנה באתי הביתה. אל הקרבה והקרבות, אל הדלתות הנתרקות, אל השמחה המאופקת. אל שאלות ללא תשובות, מה שיכול היה לקרות, אל הכביסה המלוכלכת. מן האמת העצומה שוב נפקחות עיניי, אל משהו בי שלא נשטף במים. אל מנגינה של צחוק ושל כאב, שאולי לא שמתי לב, היא מתנגנת בי עדיין. הנה באתי הבא. הנה באתי הביתה. הנה הקרועה, אל הספק באהבה, אל רגע של שפיות חדה, אל השלום, אל השלווה, אל השלם שבשבור, אל הצריך והאמור, אל מה שלא יכול להיות, אל הברכה שבחיבור, אל גן העדן עצוב, אל בית הכלא האהוב, אל הטייס האוטומטי, אל הרמה של הבטחות שנשכחו עם השנים.
שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, הערב בשש, גלי צהל.
יש אישה, דוקטור איילת לוי שחר, שביתה נעמה בשבי חמאס.
בסיום המפגש בעצם קם ועם דמעות בעיניים ביקש סליחה. שאלתי אותו על מה הסליחה. הוא אמר, עליתי עכשיו במילואים ממושכים בעזה, ולא הצלחנו להחזיר לך את נעמה. אז כמובן גם אני כבר בדמעות, איך שהוא אמר, והרגשה הזאת שבאמת בשביל זה הם שם. השותפות הזו, שלא נהיה לבד, שכולם איתנו בזה, שהחטופים והשבתם, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
מיד אחר.